מגלות לגאולה, התוועדות וסיום מסכת עם הרב מנחם ברוד.
אנחנו בתשעה באב, אחרי חצות היום, השעה 2:03, ואנחנו כאן נהיה איתכם מאזינים עד השעה 3 בעזרת השם, עם הצוות שנמצא כאן באולפן, ועם סיום מסכת שאותו אנחנו נקבל באמצעות הטלפון במהלך השעה הזאת, וגם זה חלק מהעניין של תשע באב, שאם התורה נותנת לנו אפשרות לעשות סיום מסכת, במסכת מועד קטן, שאותה אפשר לסיים בתשע באב, כי היא עוסקת בענייני אבילות, אז זה המנהג החסידי להשתמש בכל אמצעי שהתורה נותנת לנו כדי להוסיף איזשהו ניצוץ של שמחה בתוך האבל הכבד הזה על תשע באב. אז הנה, למרבה הצער, היינו כאן בשנה שעברה, ולפני שנתיים, ומאוד קיווינו שהשנה כבר כל הרדיו פה יהיה מגויס, עם כתבים מוצבים בכל מקום, ומדווחים על החג הגדול של תשעה באב, שנהפך לשמחה. נכון לרגע זה, זה עדיין לא קרה, ואנחנו בתוך האבל הכבד, שמצד אחד משנה לשנה הוא נעשה כבד יותר, כי אנחנו מציינים עוד שנה שעם ישראל נמצא בגלות, עוד שנה שהשכינה שרויה בגלות, ומצד שני, ככל שעובר הזמן, אנחנו גם מבינים שאנחנו מתקרבים עוד יותר לגאולה, ועל זה אמרו משל, משל למה הדבר דומה? לקופה של פתקים, ששמו בה 1950 פתקים, ובכל פתק כתוב שהשנה הזאת, לא, בפתק אחד כתוב שהשנה הזאת תבוא הגאולה. ושאר הפתקים הם פתקים ריקים. ואז כל שנה מוציאים פתק. מוציאים פתק אחד, מוציאים פתק שני, פתק ריק. עוד שנה פתק נוסף, פתק ריק. אז כשעוברות השנים, ויש עוד ועוד פתקים ריקים, אז לכאורה אפשר לבוא לידי ייאוש. אבל מצד שני, כיוון שאנחנו יודעים בוודאות שיש שם פתק אחד שבו כתוב שהשנה הזאת תבוא הגאולה, אז ככל שיצאו יותר פתקים ריקים, יותר עולה הסיכוי שעכשיו כבר יבוא הפתק הנכסף, הפתק של הגאולה. ולכן ככל שחולפות השנים ועדיין בן דוד לא בא, אז אנחנו מבינים שכבר קלו כל הקיצים, וכל העיכובים האפשריים שאולי היו יכולים להיות, גם הם כבר מאחורינו, והגאולה מאוד מאוד קרובה. איתי כאן באולפן נמצאים שלושתם מרצים של ארגון פרדס, ארגון שעוסק בהכשרת מרצים והרצאות ברחבי הארץ, והשלישייה שנמצאת איתנו הם הרב יואל בייץ' משליחי חב"ד בראשון לציון, הרב ישי אלגזי משלוחי חב"ד בכפר יונה, והרב שניאור רסקין שליח חב"ד באלפי מנשה. נפתח איתך הרב יואל בייץ'. כשאתה מסתכל היום, אתה גר בראשון לציון, אתה לא גר בבני ברק, ולא בשכונה חרדית בירושלים. כשאתה מסתכל היום, יצאת מהבית תשעה באב. מה אתה רואה? איזה תשעה באב?
אני רואה אנשים שכמהים למשמעות, למהות. נכון, לא כולם מבינים בדיוק מה הם מחפשים ומה הם רוצים, ולא כולם יודעים אולי לשאול את השאלות הנכונות, או לאמץ לעצמם אורח חיים שהיינו רוצים כדי להכיש את הגאולה, או שמשמעותה הבנה מהי גאולה, אבל כל אדם שאתה עוצר ברחוב, יותר מרוצה, יותר ממשתוקק לקבל תשובות לשאלות הגדולות, ומבין שיש משהו מעבר. אני חי בשכונה שמצבה הסוציו-אקונומי די בסדר, ואנשים חיים טוב, וככל שהמצב החומרי משתפר, אנשים מחפשים את הקצת נשמה מעבר ומבינים שחותרים
אבל, בסוף אבל להשאיר. תשע באב אומר להם משהו, או שזה משהו של הדתיים, משהו שכזה, שקשור לזה בית מקדש, אני לא יודע מה זה בכלל, לא, לא. הפעם, תשע באב, יש את המאמר של ברל קצנלסון, שהוא מדבר על איך אפשר לשכוח את תשע באב, איך אפשר להתנקר לתשע באב. כלומר, גם אדם לא דתי הרגיש שתשע באב זה משהו שהוא מאוד מאוד חלק מההוויה של העם היהודי. כשאתה מסתכל היום על השכונה שלך, אתה מרגיש שבכלל תשעה באב מדבר אליהם?
נכון שהזמן קצת עושה את שלו, ואנשים קצת מתקהים בחושים, אבל כאן בדיוק נכנס התפקיד שלנו. אנחנו, אני מודה שאם לא היה בית חב"ד בשכונה, אז אולי התודעה הייתה קצת פחות בעניין הזה. אבל בפירוק, כשאתה הולך ברחוב עם הנעל הלבנה של תשעה באב, ואתה פוגש אנשים, ואתה מדבר איתם, וזה צף ועולה, אתה רואה שאנשים נדלקים ברגע. לא צריכים לעשות הרבה. אולי גם לא לכולם, אפילו אם זה לא בחיים שלהם, בפרונט, הנוכחות שלך שם ברחובות, מציפה את זה מיד, ואתה רואה שקל מאוד להדליק יהודי, ולגרום אצלו את ההשתוקקות הזו, ואת התשוקה הזו שקיימת ממילא. פשוט להעיר אותה. וכן, זה שם.
ישי, הרב ישאל גזי, אתה מכפר יונה, אתה עובד הרבה עם נוער. איפה נמצא הנוער היום? הנוער בכלל יודע מה זה תשעה באב, על מה מדברים איתו?
האמת, אם יורשה לי להתייחס בהמשך לתשובתו של הרב בייץ', אנשים מאוד מאוד מחפשים את העומק של החורבן היום. זאת אומרת, וגם אם אני עונה לשאלתך, אנשים מחפשים את העומק של החורבן האישי שלהם. זאת אומרת, איך אני מתחבר לחורבן שנעשה כל כך סוג של פאסט, הוא כבר מאחורינו. אבל אם אתה נותן להם, כשאני רואה שאני נותן לאנשים את העומק של החורבן ואיך אנחנו מזדהים איתו היום בגלות שלנו, אפילו שאנחנו נמצאים בארץ ישראל, עדיין יש מחלות, יש צרות, יש גם את החורבן האישי של כל אחד מאיתנו, כשיש לבן אדם יש לבן אדם ירידה, אין חיים בלי צרות, ואין דג בלי עצמות, ואין חיים בלי צרות. יש לפעמים את החורבן האישי.
אבל איך החורבן האישי בתודעה שלו מתחבר עם תשעה באב של חורבן בית המקדש לפני 1949 שנים?
כשבן אדם מזדהה עם משהו, כשבן אדם יש לו רגש של כאב כלפי צרה אישית, זה הצרה האישית והמקום המאוד מאוד פרטי שלו. כשאתה מחבר את זה לדבר כללי, בצורה של צרת רבים חצי נחמה, ברגע שאתה מראה לו ומסביר לו שעל פי היהדות, כל הצרות וכל החורבנים האישיים הקטנים שלנו נובעים מהחורבן הכללי, נובעים מהגלות הכללית, בן אדם פתאום מתחבר לזה, פתאום אתה רואה שיש לו ניצוץ בעיניים, ומתוך הרצון לגאולה הפרטית שלו, הוא מעוניין להגיע לגאולה הכללית, הוא רוצה, הוא אומר, וואו, עכשיו אני מבין שהחלק של הפאזל הקטן שלי הוא חלק ממארג שלם, של פאזל שלם, וזה בעצם החיבור שלו.
הרב רסקין, זו אחת השאלות שתמיד עולות, האם להתחבר לגאולה, לבקשת הגאולה, לתחושת החורבן, מהמקום האישי, מהמצוקות הקטנות שלי, אולי לא קטנות, אבל כל אחד בהשוואה לגלות השכינה ולחורבן בית המקדש, בוודאי שזה דבר קטן, או שזה אפילו קצת ביזוי העניין, כלומר, יש לך שכינת בגלותה, יש לך חורבן בית המקדש, ואתה מתעסק עם זה שיש לך בעיה של מינוס בבנק, או של בריאות, או כל דבר אחר, עם כל החשיבות שבזה, אבל מה זה לעומת הדבר הגדול?
הגלות, כמו שאנחנו תופסים את התשעה באב, זה הרי ודאי לא העצים והבנים, זה כל התוכן הרוחני של הגלות. תוכן הרוחני, וגם בגב הגשמיות, הצרות שהיו לא מה שהיה לפני לא רק מה שהיה לפני 1950 שנה, אלא אותם צרות שאנחנו כל הזמן חווים, הגלות היומיומית, הגלות החיצונית, והגלות הפנימית, הגלות בעבודת השם. תראה, השאלה הזאת שגם עכשיו שאלת אותם, איך היום אנשים מתחברים עם הגלות, איפה היום הכמיהה לגאולה, ואיפה הציפייה, שואלים אותה דווקא היום, את השאלה הזאת היית שואל לפני 60-70 שנה, לא הייתה מתקבלת באותה צורה, זאת אומרת, איפה, מבחינה היסטורית, הימים שבהם היה את השפל הכי גדול, שם הייתה את הגאות של הציפייה לגאולה בצורה הכי חזקה, אם זה בגזרות אח ותת, אם זה במשרפות, בדרכים לשם ששארו, אני מאמין.
אגב, לא מדויק, אני דווקא לאחרונה ראיתי שהיה שפעם שיחה בין תלמידי חכמים לפני עשרות שנים, עשרות רבות של שנים באירופה, ומישהו שאל, מה חסר לי בעצם משיח? אני יושב ולומד תורה, אני מתחבר עם הקדוש ברוך הוא, יש לי פה גן עדן, יש לי פה הכל, דלת עמוד של הלכה, מה חסר לי משיח? אז דווקא התשובה שמובאת שם בספר הזה, שאמרו לו, אתה באמת לא צריך משיח, אבל תחשוב על אחרים שהם כן צריכים.
אז הנה שוב אנחנו רואים שבן אדם טוב לו, אז הוא פתאום לא חסר לו, אגב, גם במצרים, בגלות הראשונה, בני ישראל היו עבדים, אדם אומרים, יש כזה משפט שאומרים שהאדם הוא יותר חזק מברזל, כי האדם זה סוג של בעל חיים שמסתגל מהר מאוד להרבה מאוד תנאים מאוד מאוד קשים. ובני ישראל נולדו עבדים, ויש להם ילדים עבדים, קמים בבוקר, הם פועלי בניין, והם חיים עבדות. רק שהתחילה והם הררו את חייהם, אז פתאום ויזקו אל השם, אז וטל שבתם. לפעמים דווקא כשהיה קושי, כשהיה את השואה, עזוב את ההיסטוריה, אנחנו, בחיים שלנו, לכל אחד, לכולנו, יש רגעים בהם אנחנו הרבה יותר מחוברים עם הציפייה לגאולה, אנחנו הרבה יותר מבקשים, הרבה יותר רוצים, ויש ימים איך נגיד את זה בעדינות, לא בוער לנו עכשיו להקריב קורבן, אנחנו יכולים להתאפק עם זה עד אחרי החופש הגדול. איפה אנחנו מוצאים את עצמנו יותר? לפעמים זה דווקא אחרי אסון, אחרי טרגדיה. מה שאני רוצה לומר זה לצד השני. יש בעצם שתי אופציות. לגרום בנו את הציפייה לגאולה. זה יכול לבוא ממקום של שלילת החורבן, כמה כואב, כמה גלות קשה. זה יכול לבוא מהחיובי שבגאולה. וזה קורה כשלומדים על הגאולה. דבר שאתה לא מכיר אותו, אתה לא מצפה לו, אתה לא רוצה אותו. אבל ככל שאנחנו לומדים יותר ומכירים יותר את החיים של הגאולה, את בית המקדש, את הלכות בית הבחירה, הציפייה עולה וגואה. ואפשר לראות את זה גם כן מבחינה היסטורית, שהתקופות שבהם עם ישראל ציפה לגאולה הוא לא רק באותה מיטות משבר, אותו אחד שלומד תורה ולא מרגיש מה הוא צריך רק אחרים, אלא אחרי מלחמת ששת הימים, או בתקופות כאלה יפות שבהם עם ישראל הרגיש, הנה, רק גאולה חסרה לנו.
אני חושב שאולי דווקא בימינו, שבאופן גשמי נאמר, רוב עם ישראל חי חיים די טובים. זאת אומרת, ברור שיש... יש מצוקות כאלה ומצוקות אחרות, ויש כרגע בעוטף עזה את הבעיות הבוערות, תרתי משמע שם. אבל בסך הכל, העם היהודי חי חיים גשמיים די טובים. אבל דווקא משום כך, אנחנו היום מרגישים יותר בחריפות את הצורך בגאולה במשמעות הרוחנית של משהו שיעשה סדר בתוך הטוב ובו הזה, בתוך ה... אתה מסתכל על הפוליטיקה והפופוליזם, והכל הכל נראה כאילו, הכל הולך לאיבוד, והכל שטוח, והכל רדוד, והטכנולוגיה שאנחנו לא יודעים איך לאכול אותה בכלל. ודווקא מהבחינה הזאת, אם פעם אנשים רצו משיח, שיתן להם לחם לאכול, כן, או שיפתור להם בעיה של רדיפות של קוזאקים. היום אנשים רוצים משיח שיביא להם יותר אור רוחני לחיים שלהם. ולכן דווקא מהבחינה הזאת, אנחנו נמצאים היום יותר קרובים לתודעה האמיתית של מהות הגאולה, שהיא לא לפתור לך איזושהי מצוקה פיזית כזאת או אחרת. למרות שכדאי להזכיר, יש סיפור ידוע שפעם עמדו חסידים בבית המדרש, עוד בימיו של הרבי הקודם מלובביץ', הרבי הרייץ, רבי יוסף יצחק שניאוזון, ואחד החסידים שם דיבר ואמר, שמה אנשים חולמים על משיח, שיביא להם לחמניות על היצים, והכל משיח, עניינו זה להביא גילוי אלוקות בעולם. היהודי הזה הייתה לו בעיה שהוא סבל כאבים ברגלו. והרבי, הרבי הקודם, ישב רחוק מהם, לכאורה הוא לא היה אמור לשמוע את מה שהם מדברים בינם לבין עצמם, אבל פתאום הוא פנה לחסיד הזה ואומר לו, אתה שומע? כשמשיח יבוא, גם הרגל שלך תתרפא. זאת אומרת, נכון, אנחנו אולי צריכים לחתור לגאולה, לרצות את הגאולה בגלל התוכן הרוחני, הפנימי, העמוק שבה, אבל כל מה שהבטיחו לנו, שאז ידלג כאייל פיסח, ושבילה המוות לנצח, ושבאמת יהיה אותו הזמן, לא יהיה שם לא רעה ולא מלחמה, כל הדברים האלה אכן יהיו. אולי לא זה צריך להיות מה שמניע אותנו, אבל בהחלט...
מידך, אולי חשוב לציין את הסיפור לצד השני, שריים בעל התניה, שאמר פעם לתלמידיו, המשיח שאתם מחכים לו...
הוא אמר, איך יבוא משיח? המשיח האמיתי, המשיח שכולם מחכים לו, המשיח הזה לא יבוא. והמשיח האמיתי, אף אחד לא מצפה לו. כן, אבל זה הצד השני, כדי שרוצים להדגיש נקודה אחרת, אבל באמת גם המשיח שהעם מצפה לו, הוא יבוא. כן, הרב בייץ'.
שתי נקודות חשובות בעניין הזה. קודם כל, כתוב, בכל צרתם לא צר. כל צרה של יהודי היא צרה. אולי זה נראה קטן בהיבט הכללי, אולי זה נראה חסר משמעות בהיבט ההיסטורי, אבל אם הרגל כואבת לו, אז היא כואבת לו, ואם בחשבון הבן כואב לו, אז זה כואב לו, וגם את זה משיח יפתור. ועוד משהו מעניין, דווקא בראי ההווה באקטואליה, לאחרונה קצת ככה מתחילים לחשוף פרטים מצפון קוריאה, שזה גם דבר מעניין, איך העולם מתקדם לכיוון הגאולה מבחינת החתירה לשלום. יש שם ילדים שנולדו דור שלישי בתוך מחנות עבודה. הם נכדים לאסירים שחיים כבר דור שלישי בתוך מחנה עבודה. הם לא יודעים אפילו שיש מושג כזה שנקרא חופש או ארוחה חמה. הם לא שואפים לזה כי הם לא מכירים את זה, כי זה כבר ניטל מאז סבא שלהם. לכן אם תשאל מה אתם מחכים, לאיזו גאולה אתם מחכים, לאיזה חופש, הם פשוט יבהו בך בחוסר עניין, אין להם מושג על מה אתה מדבר. אנחנו קצת כמוהם, אנחנו כבר דור 2000 לגלות, שבה התרגלנו שגאולה זה באמת אולי כאב ברגל שיפטר, או איזה מינוס בבנק שיתמלא. קשה לצפות מיהודים שחיים בבור כל כך הרבה שנים להבין מה הציפייה, ולכך יש ספרים, אם קוראים את הנביאים, ומסתכלים ברמב״ם שכותב שכשמשיח יבוא, לא נתאווה יותר לכל מיני מעדנים, כי הם פשוט יהיו בשפע. נגלה עולם חדש של מושגים. אני אסיים, שמעתי פעם מאיש הגות שאמר, היום, אם חיים של אדם יהיו מושלמים, הוא ימות משעמום. אם יהיה לו הכל, הוא פשוט לא ירצה לחיות. אם אין לו מטרה כלשהי, אתה רואה אנשים שיש להם הכל, הם מחפשים, הם קונים יחטה ויוצאים לשוט במטרה להסיק את עצמם. משיח ילמד אותנו לחיות בעולם מושלם, בעולם שיש בו הכל, ומה יש קצת מעבר. זה מימד שקשה לדמיין אותו, רק בשביל זה צריכים גאולה, שנבין קצת מה יש מעבר לבור, מה האור שמחכה לנו שם.
כן, הרב אלגזי, כן.
בהקשר לכל מה שנאמר פה, עכשיו בהרצאות של בית המקדש, שעברנו לפני תשעה באב, אני עברתי לפני תשעה באב, עשיתי סוג של ניסוי, בתחילת ההרצאה. הייתי פונה לקהל, ושואל אותם, מי פה בקהל היקר שיושב לפנינו, מעוניין בכמוז? מי רוצה כמוז? כולם מסתכלים עליי ככה, בעיניים גדולות, ושואלים אותי, מה זה כמוז? מה זה כמוז? אמרתי להם, לא שאלתי אתכם מה זה כמוז, שאלתי אתכם אם אתם רוצים כמוז, וכמובן שאף אחד לא רצה. אמרתי להם, תראו, פשוט עשינו פה ניסוי, עשינו סוג של בדיקה. אנחנו לא יכולים לרצות דבר בלי שאנחנו יודעים מהו. אנחנו לא יכולים, אני אתחתן עם מי שאני אוהב, ואני אוהב את מי שאני אכיר. אם אני לא אכיר, אני לא אוהב. אנחנו לא יכולים לרצות את הגאולה, אנחנו לא יכולים לרצות את מה שמעבר, את האמת שכולנו מחפשים בדור הכל כך רדוד, כמו שנאמר פה קודם, בלי שאנחנו באמת יודעים מה זה. אז בעצם, אנחנו, איך אומרים, אני מרגיש כשליחות, לתת טעימה מהאמת הזאת, לתת טעימה מעבר, וברגע שבן אדם מבין את הדבר הזה, פתאום הדבר כבר לא, הגאולה היא כבר לא סוג של כמוז בשבילך, אתה תרצה אותה. וזה מה שמיוחד בה.
טוב, תודה רבה. ועכשיו אנחנו נעשה את נחתה כאן באולפן, ואנחנו נכניס לשידור את הרב משה מנחם מנדל פבזנר, שליח חב"ד ברכסים. הרב פבזנר?
כן.
אוקיי, אתה איתנו, ואתה תעשה איתנו, עם המאזינים, סיום על מסכת מועד קטן. אז קודם כל בוא נסביר למה דווקא מסכת מועד קטן בתשעה באב. מסכת שמדברת לכאורה, כן. מועד קטן מדברת על חול המועד.
אז ככה, מסכת מועד קטן מדברת גם על הלכות חול המועד, וגם על הלכות של אבילות, שבגדול אפשר לומר שההלכות די דומות, ששניהן אסורים בעשיית מלאכה, ויש כל מיני איסורים שמשתווים בשתי הזמנים, גם בחול המועד וגם באבילות, אז לכן המסכת מתחילה עם חול המועד, אבל אפשר לומר שהחצי השני של המסכת מדברת בעיקר על הלכות אבילות. ובאמת לכן זה מסכת שגם ביום הזה בתשעה באב שאסור ללמוד, מכיוון שפיקודי השם ישרים מסמכי לב, אז הלכות כאילו שלא זומרים, שמדברים על הלכות של עניינים של צער, אז הותר ללמוד וחובה ללמוד גם ביום הזה.
כן.
סיום המסכת מדברת על ההלכות של נפטרים, על הספדים, אז בסוף המסכת ממש הגמרא מביאה מימרה כזו, ואמר רבי לייבה בר חייתא, הנפטר מן המת, כן, מי שנפרד מן המת, לא יאמר לו לך לשלום, אלא לך בשלום. הנפטר מן החי, לא יאמר לו לך בשלום, אלא לך לשלום. כן, כמו שהמפרשים מסבירים, שברגע שאומרים, בשלום, זאת אומרת שהוא ילך עם השלום, כאילו שבא הזמן הסיום של השלום, שזה מתאים לומר למת ולא לחי. אלא לחי צריך לומר לך לשלום, שגם במקום שיגיע יהיה לו שלום. והגמרא מביאה את הראיות לעניין הזה, הנפטר מן המת לא יאמר לו לך לשלום, אלא לך בשלום, שנאמר שהקדוש ברוך יבטח לאברהם אבינו, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום. שזה מדובר על זמן הפטירה שלו, והנפטר מן החי לא יאמר לו לך בשלום, אלא לך לשלום, שהרי דוד שאמר לאבשלום, כן, אבשלום שהיה בנו של דוד, שהוא נפרד ממנו, אמר לו לך בשלום, והלך. סופה היה שנתלה, ועוד פעם רואים שבזמן של שומרים בשלום, זה לא דבר טוב, ואילו יתרו, שאמר למשה לך לשלום, הלך והצליח. והגמרה מסיימת, מכיוון שצריך לסיים בדבר טוב, בדבר שקשור גם לעניין של בית הכנסת, בית הכנסת זה בית מקדש מעט, ואמר רבי לוי, כל היוצא מבית הכנסת לבית המדרש, או מבית המדרש לבית הכנסת, זוכה ומקבל פני שכינה. כמו שהמפרשים, שהכוונה בשעת מותו. שנאמר, ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוקים בציון. כן, שהכוונה מחיל אל חיל, שהולכים ומתעלים מבית מדרש לבית כנסת, או מבית כנסת לבית מדרש. אמר רבי חייא, ברשי אמר רב, תלמידי חכמים אין להם מנוחה אפילו לעולם הבא. כן, שזה לא כמו שנשמע, שאומרים היום שאין מנוחה, זה דבר לא טוב, אלא זה שבח שמשבחים את התלמידי חכמים, שהם הולכים ומתעלים מגן עדן לרקיע ומרקיע לגן עדן, שככה הם נהנים מזיו השכינה, שנאמר, ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוקים בציון. אדרן הלך ואילו מגלחין, וסליקה לו מסכת מועד קטן, ושנזכה מהמועד הקטן להגיע למועד הגדול בקרוב ממש.
תודה לך הרב פבזנר על סיום המסכת, ושתזכה לסיים עוד מסכתות רבות, ולא רק בתשעה באב כמובן.
אמן ואמן.
תודה רבה. ותודה לטכנאי רועי קנטן שהעביר לנו את השיחה הזאת. הרב אלגזי, אתה סיפרת לנו קודם לפני הסיום את שאתה פונה למשתתפים בהרצאות על בית המקדש בשאל אותם האם יש להם
כמוז.
האם יש להם רצון ותשוקה לכמוז, והם אומרים לך לא, ואז אתה בעצם רוצה לומר להם שהם לא יודעים מה זה בית מקדש. איך אתה מסביר להם מה זה בית מקדש?
קודם כל באופן פשוט, מטרת ההרצאה היא ללמוד את צורת המקדש, אבל מה שגורם לבן אדם באמת לרצות את בית המקדש, זה כשאתה גורם לו חוויה, ובהרצאה, ברגע שמספרים קצת סיפורים, קצת ניסים, ואפילו פטנטים על בית המקדש, כן, בית המקדש זה דבר פיזי, בית המקדש זה דבר שהיה, זה לא איזה חלום, אפילו בחלום של התלמוד.
אבל בוא ניקח את זה פרקטית, אתה בא ואתה אומר, כמו שאין לכם שום תשוקה לכמוז, שאתה לא יודע מה זה, אוקיי, תיארת לי את בית המקדש, הראת לי את הגודל שלו, סיפרת לי מה מהלך העבודה שלו, אבל למה שאני ארצה את זה? מה זה חסר לי?
האמת היא שזה הרצאה בפני, במקום אחר, אני אתחיל בסיפור על התשובה הזאת. יש סיפור מאוד מאוד מיוחד שיצא לי לקרוא בימים האחרונים, על רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שבתשעה באב נכנס לאחד הבתים, ופתאום הוא רואה אנשים יהודים פורקי עול ויושבים ואוכלים סעודה, ולא רק איזה סעודה, סעודה של עופות. יושבים ואוכלים עופות בתשעה באב. הוא פונה אליהם בשאלה ואומר להם, אם אתם אוכלים את העופות עכשיו, מאיפה יהיה לכם כפרות לערב יום כיפור? מה בעצם הסיפור הזה אומר? זה לא איזה סתם, איך אומרים, לשון נופלת הלשון. יש פה איזה עומק, הוא מחבר את החורבן הפנימי שלהם לחורבן של הגלות. ברגע, כמו שאמרנו קודם, ברגע ש בן אדם מבין שהגלות הזאת תביא לו את האור, תביא לו את העומק, תביא לו את המשמעות.
הגאולה, אתה מתכוון.
הגאולה. הגאולה תביא לו את המשמעות הזאת, את הייעוד הזה, את מה שהוא כל כך מחפש, באופן הפרטני שלו, באופן האישי שלו. הוא מתחבר לזה. זה החוויה שלו, הוא מחפש את העומק הזה, הוא מחפש את האור הזה, ואז הוא מתחבר. ואז הוא רוצה את הגאולה, ואז הוא רוצה את המשיח, הוא מתחבר לבית המקדש, ובאמת יכול להגיד בכל פה ולשון, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו.
הרב רסקין, מה חסר לנו בית מקדש?
היהדות שאנחנו מכירים היום, היא, איך אומרים, פחות מחצי, אני יודע, שליש מתרי"ג המצוות שקיים, כמה, בטח יודע יותר טוב ממני.
בערך,
הרבה מאוד,
ריש עין, ריש עין מצוות.
יש לנו סדר שלם, סדר קודשים, כשכולו כביכול לא רלוונטי, זה דבר שהיה בעבר, ואנחנו מאמינים שיהיה בקרוב ממש, אבל בחיי היום יום שלנו, בשולחן ערוך זה לא מופיע. וגם בכל שאר המסכתות, כמובן גם כן, יש לך במסכת מגילה, ובמסכת תענית, ובמסכת סנהדרין, ומכות, ובכל כמעט, אין כמעט הלכה ומקום שאנחנו נגיעים בו, והתרי"ג מצוות שאנחנו כן מקיימים, בחלק מהתרי"ג שאנחנו כן מקיימים, שאנחנו לא, אנחנו יושבים מקיימים את ליל הסדר, עושים את פסח, אנחנו בתוכחים שאנחנו מקיימים את ליל הסדר כהלכתו. מתברר שאנחנו לא עושים אפילו זה ממש לא החג, אנחנו עכשיו אמורים להיות בירושלים, ביחד עם כל המשפחה, עם כל החברים, עם אנשים בעבודה, עם אנשים במקום, כולם לפנים מן החומה.
אגב, אני כל שנה חושב על זה כשמגיע לקורך, אז יש את הסיפור שפעם ראו שני עובדי בזק, שאחד חופר תעלה, והשני מכסה, אחד חופר, השני מכסה, שאלו אותם, מה אתם עושים? אז אמרו, אנחנו בדרך כלל צוות של שלושה. אחד חופר תעלה, השני מכניס קבל, והשלישי מכסה. היום זה שמכניס את הקבל...
אני מדי בזק, אולי זה היה ברוסיה הקומוניסטית, שם זה יותר מתאים שיהיה.
זה שמכניס את הקבל איננו. אותו דבר כאן, כן עשה הלל. מה הוא עשה הלל? הוא לקח מצה, פסח, כן?
פסח מצה ומרור וכורחם יחד. כן. עכשיו תחשוב שאנחנו עם הדיקט הזה של המצה נחנקים ביחד עם החסה, בזמן שהם ישבו כמו בני חורין, עם צלי על האש.
זאת כבר סיבה. זאת כבר סיבה.
פעם זקן אחד ששאלו אותו, מה כל כך אתה בוכה על חורבן ירושלים? אמר, כתוב מיום שחרב בית המקדש, ניטל טעם מן הבשר וניטל בעצמות. אמרו לנו, בסדר, אז תמצות את העצמות, אומר, אין לי שיניים. אז כן, יש את ה... כמו ששאלת אותו קודם, מה חסר הגאולה? אז כל אחד ברובד שלו. כי הרי כמו שהתחלנו עם זה, הכל נכון. יהיה גם כן את ה... וגר זאב עם כבש, וגם כן את ה... מה שממרים לילדים שיגדלו ממתקים על העצים. ויש את התוכן הפנימי והרוחני, ויהיה את המשיח שיגיד...
אבל בית מקדש, בוא תנסה להכניס לנו לתודעה, כיוון שאנחנו באמת חיים בתוך עולם, שהתרגלנו לתחליף, כן? אנחנו בכלל לא יודעים מה המקור. אומרים לנו, אנחנו אומרים קורבנות, זה במקום תמידים, כן? והתפילות, זה במקום עבודת המקדש. הכל זה תחליפים, וכבר אין לנו מושג מה באמת המקור. וכיוון שכך, אנחנו כבר לא מרגישים עד כמה חסר לנו. בוא תנסה.
מה שאתה מסביר זה רק כמה אנחנו צריכים את הגאולה, בגלל שאנחנו כבר לא מרגישים מה חסר לנו. המילה, כמו שאמר יואל, זה התרגלנו. והתרגלנו זה לא תחליף, אוקיי, התרגלנו, אז אפשר בלי. זה כמו שיגיד אדם חולה, אני רגיל ללכת על כיסא גלגלים, ואני יכול לעשות פעולות שאדם שהולך על שניים לא יכול לעשות, כי יש לי מכשיר מיוחד, והתרגלתי וטוב לי בזה. אנחנו נרחם עליו, הוא אדם מסכן. אנחנו בחיים כאלה מסכנים, שאולי אנחנו לא מרגישים את הצרות באופן כזה שאנחנו תמיד זועקים משיח, כי כבר התרגלנו לצרות וטוב לנו עם זה. רק שיהיה לנו את הגאולה האמיתית, את הגאולה השלמה. אז אנחנו נבין עד כמה היינו כחולמים, אנחנו חיים היום בתוך...
אז הרב בייץ', בוא תנסה בכל זאת לקחת את האנשים האלה שיושבים על כיסאות גלגלים והתרגלו לקביים, ולומר להם, בואו תראו, יש מציאות חיים אחרת, יש בית מקדש, והכל נראה אחרת. בוא תנסה לעורר אותי ואת המאזינים, להרגיש ששמע, בית מקדש זה דבר נהדר.
האמת היא שבאמת במסגרת ההרצאות של פרדס בחודש האחרון, זה בדיוק מה שעשינו. והנקודה הייתה לפרוט על המיתר הכי ישראלי, הכי יהודי, שכשאתה נוגע בו הוא מיד קופץ, הוא מגיב בצורה אוטומטית. המילה הקסומה ביותר לאוזן של יהודי זה בית. אנשים רוצים הביתה. כל אחד יודע, אתה יודע, ישראלים אוהבים נורא נורא לקטר, ונורא רוצים לטוס לחול כל הזמן, וככל שהם טסים יותר לזמן רב יותר, כשהם נוחתים פה ומשהו ב... בנחיתה מקפיץ להם איזה מיתר בלב, חזרנו הביתה. וכשמגיעים הביתה, קשה להסביר את התחושה הזו. בית המקדש הוא לא סתם בית, זה באמת הבית שלנו, ובהרצאות אנחנו מנסים להסביר לאנשים איך מבנה בית המקדש מתאר את הבית הטבעי של יהודי, איך הנשמה שלו באה לידי ביטוי שם, ואיך הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו בצורה כזו שיש מפגש שמשרה אווירה ביתית שפה אני אמור להיות. אחי בבית... בעולם הזה שלנו, הזה הגשמי. כי היום יהודי הוא קצת נוונד. בכל מקום רוצים להרוג אותו, השלמות איננה, וכמו שאתה אומר, המרדף אחרי האין סוף, אחרי חוסר התכלית, לא נגמרת. יום אחד פשוט נרגיש בבית. אם אתה חושב על המושג בית, על הקורסה שאתה אוהב, על החדר שהצבת, על המקום שאתה בא אליו, והתחושה הזו ממלאה אותך, זה בית המקדש. ככל שלומדים על מבנה המקדש, ורואים כמה הוא בנוי בהתאם לתבני של הנשמה היהודית, מבינים כמה יהודים שעלו לשם, ואגב, לפני 2000 שנה, עשו את זה באמת בתנאים איומים. מאות קילומטרים ברגל, על סוס ועגלה, בחום נורא, מה משך אותם לשם? אפילו כתוב, אפילו הגויים שבאו להחריב, הם באו מסקרנות אדירה. משהו משך אותם לשם. היו בכניסה למקדש שלטים, עד כאן יש מעבר לגויים. גויים נהרו לשם, הם באו לראות, זה סקרן. הייתה שם תחושה... נורא מוחשית.
המילה סקרן היא קצת מנמיכה, כי זה לא סקרנות, זה כביתי בית תפילה.
מישהו לא בן בית.
אבל הם הרגישו שיש כאן משהו מיוחד, וזה מעבר לסקרנות.
מקבל.
טוב בגמרא שאם אומות העולם היו יודעים את ה...
אם הם היו יודעים, אז הם היו מקיפים אותו בשרשראות.
היו שומרים עליו מכל משמעות. כי על בית שומרים. ולכן אגב, כתוב שבית המקדש עשוי מדומה מאפר, ולא סתם, כי זה כמו גוף שיש בו ארון הקודש שהוא הנשמה. החיבור של גוף ונשמה יחד יוצר באמת את התשתית של בית בעולם הזה. כשאתה אומר ליהודי בכל העולם בית, בצורה הכי פשוטה, יהודי מדמיין את הכותל ומיד מוצף רגשות. לדע, אני גדלתי על זה, כולנו כמו כולנו, לפני כמה חודשים טיילתי בירושלים, לא תכננתי להגיע לכותל, איכשהו במקרה הגעתי פתאום לכותל, השנייה הזו שאתה עומד מול הקיר הזה, אתה עומד מוצף רגשות בפעם ה-3300, זה חזק ממך וזה קורה לכל יהודי בעולם. כשאתה מבין שזה הבית וזה המקום וזה השורש, ומסבירתי לאנשים בצורה ממש פשוטה, מיד הם נדלקים, זה פשוט נמצא שם. בית המקדש אגב נמצא בתוכם, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. תציף את זה החוצה, והם מיד רוצים הביתה.
האמת היא שזה אחד הדברים אלה שעוסקים בתודעת המקדש, הם באמת מנסים לקחת את אותם אנשים שהתרגלו לקביים, ולמר להם, תשמעו, יש צורת חיים אחרת, שאתה הולך ברגליים, ופתאום זה עולם אחר לגמרי, או בן אדם שיש את האנשים האלה שלא יכולים לאכול דרך הפה, ומקבלים הזנה ישר בצינור לתוך
בזונדה.
בזונדה או בצורה אחרת ישר לתוך הקיבה, ואחרי הרבה זמן כבר חושי הטעם התנוונו, הוא כבר מסתכל עליך כעל בן אדם מוזר, מה זה כל הדבר הזה ללכת ולחתוך ולקצץ ולבשל וללעוס ולטבל, ומי צריך את כל הדבר הזה? אפשר בלחיצה אחת במזרק ותיק, והכל נכנס ברגע אחד, ואני קיבלתי את ה...
הוא מרחם עליך,
בדיוק. וזה באמת מה שקורה. הרבה אנשים אומרים לך, מה חסר לי עכשיו בית מקדש? מה קורבנות ועניינים? מי צריך את זה? וזה נראה כל כך ישן, ושייך לעולם העתיק, ולא לנו, אנשים הנאורים. להפך, היהדות התקדמה, במושגים שהיא התקדמה, היא כבר עברה משלב הקורבנות לשלב יותר עליון של תפילה וכדומה. אבל לא, אנחנו יודעים שזה הכל, זה הכל קביים, זה הכל במקום, זה, 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 כאילו, כן? כיוון שאין לך את הדבר האמיתי, אומרים לך, בוא, ניתן לך משהו שהוא, אמנם יש בו את העניין שלו, אבל זה, 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 זה כאילו, זה תחליף.
אתה יודע, יש בניו יורק אולם גדול, קוראים לו קרנגי הול, אולם של אלפי מקומות, ולהיות אומן שמופיע שם, אתה צריך להיות אומן עם שם, זאת אומרת, להיות שם דבר. מספרים שפעם אחד המוזמנים נסע להופעה, והוא עצר ברחוב בן אדם, שאל אותו, איך מגיעים לקרנגי הול? הוא לא ידע שהוא עוצר, כנר מפורסם, קראו לו יש החפץ. הוא אומר לו, תגיד, איך מגיעים לקרנגי הול? הוא אומר לו, צריכים הרבה להתאמן. באמת הגאולה, לא סתם צריכים ללמוד עליה, ולהפנים אותה, ולהבין אותה, כי פשוט צריכים להתרגל אליה. היא תבוא בכל מקרה. ככל שתהיה מוכן יותר, תוכל באמת להכיל אותה יותר ולהנות יותר.
כי כאן באמת יש איזשהו פער, שמצד אחד אנחנו מסתכלים בתפילות שלנו, ורואים עד כמה יש שם דגש על שיבנה בית המקדש, וכל התפילות אנחנו אומרים, ושם נעשה לפניך את קורבנות חבותינו, כן, ואין אנו יכולים לעלות ולראות. כלומר, התפילה עצמה אומרת לך, שאתה נמצא במציאות בעייתית, במציאות אומללה, כן, ולכן אתה כל כך מבקש ומתפלל, אתה אומר את התפילה, אתה עצמך לא תמיד מרגיש באמת שהחיים שלנו, בוא נקח יהודי שהוא באמת יהודי ירי שמיים, תלמיד חכם, שיושב על התורה ועל העבודה, והוא באמת מקפיד כל מה שהוא יכול לעשות. לכאורה, מה חסר לו? כן?
זה נקרא גלות פנימית אמיתית. כאשר גלות מוסתרת, ואנוכי אסתיר פניי, כאשר אדם לא יודע שהוא בגלות, אז הוא באמת במצב בעייתי מאוד. הייתי פעם, לא עלינו בלוויה, ועמד שם מספיד מקצועי. לא הכרתי את המושג הזה, אבל כשראיתי אותו הבנתי. הוא עמד שם ומרר בבכי עצום על הנפטר, ואז הוא ירד, הוא ניגש לאחד האנשים ושואל, איך הייתי? אז אתה מבין מה המשמעות של גלות אמיתית. אדם באמת לא מבין על מה הוא עצוב. אדם צריך לדעת, אדם צריך להתבונן וללמוד מה חסר לו ומה הוא צריך.
שאגב, נתת דוגמה טובה, ברוך השם לא יוצא לי הרבה פעמים להיות בבתי הלוויות, אבל לא פעם כשאני מגיע למקום כזה ואני רואה את אלה שעושים את העבודה, אתה מרגיש שהשגרה אכלה אותם. כלומר, הם עומדים מול אנשים שבשבילם זו טראומה, זה משהו מאוד מאוד כואב, יש כאן בן אדם שיקר להם, שפתאום נפטר או משהו כזה, ויש פער אדיר בין הרגשות שלהם לבין העבודה שלו, גם אם הוא עושה אותה הכי יפה. הוא מדבר, אומר את המילים הנכונות והכל, אבל אתה מרגיש את המסך הזה שמבדיל בינם לבינו. איך יש את הסיפור הזה שתמיד מספרים חסידים, שהיה יהודי בכפר חב"ד, הוא נפטר בתאונת דרכים, הוא היה מורה שלנו בשיעורים הצעירים של הישיבה, ברל קסלמן, הרי תמיד אומר את הסיפור, זה סיפור בעצם שעבר מדורות קודמים, שהיה פעם יהודי כפרי, ושהוא לא ידע לקרוא, אבל לילדים שלו הוא לקח מלמד, יום אחד הגיע אליו מכתב, והוא נתן למלמד לקרוא עבורו את המכתב. המלמד קורא את המכתב, והעיקר מתעלף. למה? כי במכתב היה כתוב שהאבא של העיקר נפטר. אז שאלו, רגע, מה קרה כאן? המלמד, הוא גם ראה את המכתב עצמו, קרא אותו. הוא גם השמיע את זה בקולו. גם אוזניו שמו. כלומר, הייתה לו תופעה רב חושית. כן? והוא לא התעלף. והעיקר שרק שמע את זה, הוא התעלף. אז הרבל תמיד ככה היה אומר, כי זה לא אבא שלו. זאת אומרת, יש את העניין שאתה יכול לדבר על דברים, אתה יכול לתאר דברים, הכל טוב, הכל יפה, אתה לא ממש מחובר לזה. וזה בעצם אחד האתגרים הגדולים שלנו, של כל אחד מאיתנו, במיוחד של יהודים, אנחנו כאילו אומרים להנחיל את תודעת המקדש לקהל שנמצא מבחוץ. מה איתנו עצמנו? האם אנחנו באמת מרגישים שאנחנו חיים יהודיים חלקיים, תחליפיים, שאנחנו בעצם נמצאים בתוך כיסא גלגלים, בתוך קביים, ואין לנו את הדבר האמיתי? התרגלנו. כלומר, כאן נדרשת מאיתנו עבודה, וזה מביא אותנו למושג שנקרא, הזכרתם את זה קודם, הגלות הפנימית. מה זה מושג הגלות הפנימית? הנה, בבקשה, הרב אלגזי.
גלות הפנימית זה מקום שבו בן אדם בעצם נמצא במקום שהוא צריך למצוא את את המידות הנכונות ואת היכולת הנכונה לצאת מהמידות של הנפש הבהמית, מהמידות של הרגשות השליליים שהוא נמצא בהם, למקום חיובי. הרי החורבן של כל אחד מאיתנו זה בעצם זה שהוא שקוע במקומות הלא נכונים, המקומות הלא נכונים לפי החסידות, הרי כמו שהחסידות מסבירה, שכל העולם הוא בעצם גוף גדול, והאדם הוא עולם קטן. אנחנו נמצאים, החורבן הגדול שיש, והגלות הגדולה שבה אנחנו נמצאים, היא בעצם נמצאת ושורה גם בתוכנו. ברגע שאנחנו נבין מה הגלות בתוכנו, הגלות בתוכנו זה זה שאנחנו הולכים אחרי השקר. שקר על פי חסידות, זה פשוט הנפש הבהמית, הרגשות השליליים שלנו. הנפש הבהמית לא מביאה לנו רק אופי לא טוב, מביאה לנו גם רגשות לא חיוביים. היא נותנת לנו בוץ ברגליים, שלא נוכל להתקדם, שלא נוכל לעשות את מה שאנחנו צריכים לעשות. את המיצוי היכולות שלנו. זה הגלות האישית והפנימית של כל אחד מאיתנו. למה הקדוש ברוך הוא עושה את הדבר הזה? למה הקדוש ברוך הוא, ברגע שבן אדם עם תודעה, למה אני נמצא במצב כזה של גלות פנימית, וזה שיש לי רגשות שליליים כאלה ואחרים? כי הקדוש ברוך הוא פשוט רוצה להביא אותי לגלות כוחות שעד עכשיו לא יכלתי לגלות אותם, עד עכשיו לא ידעתי שהם קיימים בי. ברגע שאני אגלה את הכוחות האלה, האתגר אחר כך ילך, אבל אני אשאר עם הכוחות. הגלות והאתגר שכרגע, המכשול שכרגע עומד לפני, שבגללו אני מגלה את הכוחות האלה, שזה בעצם הגאולה הפרטית שלי. כשאני מגלה את הכוחות האלה, הכוחות האלה מתגלים, וואו, עכשיו אני יודע שהכוחות האלה נמצאים בתוכי, אבל כשהאתגר הולך, האתגר הלך, אבל הכוחות נשארו בי, אני נשארתי בגאולה פנימית. ושוב, כמו ש כבר הזכרתי בהתחלה, אני כל הזמן רואה את הדבר הזה, שברגע שאתה מביא לבן אדם את המושג הזה של חורבן פנימי, חורבן זה לא כמו שהוא, אלא זה חורבן לשם גאולה, זה קרש קפיצה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, כשבן אדם יורד כדי לקפוץ עוד יותר גבוה. סתם, אני לקחתי לעצמי דוגמה הכי טובה, אמרתי לעצמי, איפה החורבן הכי גדול של אנשים? איפה אפשר למצוא חורבן בחיים המודרניים שלנו? בשנת 2018. מצאתי, סתם כרעיון, תגידו אתם מה אתם חושבים על הרעיון הזה? כלא. הרי מה זה גלות? גלות זה מצב שבו בן אדם נכנס לתוך כלא, ובזמן שהוא נמצא בכלא הוא לא יכול להביא את עצמו לידי מימוש. זה בעצם גלות. נפוליאון, שהיה שנאסר, הוא היה בגלות. כי נפוליאון הגדול, נפוליאון האדיר, שיש לו יכולות צבאיות אדירות, פתאום לא יכול להביא את עצמו לידי ביטוי. וההסתכלות, איך אנחנו, יש, ראיתי איזה פשוט מכתב של הרבי, שהרבי כותב לרבין, זיכרונו לברכה, ראש הממשלה לשעבר, שהרבי מגדיר לו בתוך אותו מכתב מה זה כלא, ועל פי המכתב הזה אנחנו פשוט יכולים להבין מה זה כלא.
זה מכתב שבו הוא כותב לגבי אסירים, איך שצריכים לעזור להם, כן.
כן, אני אפילו אצטט את המכתב הזה, הבאתי את הציטוט, הרבי כותב לו, שהרי תכלית בית הסוהר איננה לצער ולהעניש לשם עונש. הגלות אין עניינה להיות גלות לשם גלות. כי אם להביא את העבריין שנמצא בכלא לחרטה לעבר ולקבלה טובה להבא. במילים פשוטות, במילים שלנו, הגלות היא לא לשם גלות. אנחנו לא, הקדוש ברוך הוא לא בא להעניש אותנו. הקדוש ברוך הוא בא לרומם אותנו. בא להביא אותנו למקום הרבה הרבה יותר גבוה. כי אם לא, לשם מה יצאנו לגלות.
הרב רסקין, אתה יודע מה זה גלות פנימית?
אני לא יודע מה זה גלות פנימית, אני לא יודע מה זה גלות לא פנימית, אבל כשהרבי שי דיבר על גלות פנימית, לא שומעים אותי.
דבר, מה שנקרא רצו דרזך. דבר ישר לתוך המיקרופון.
כשהרבי שי דיבר על גלות פנימית, על הכוחות, הכוחות הנסתרים שיש לכל אדם, ועל הכוחות שחרבו, החורבן הפנימי שיש לבן אדם, זה מזכיר שיחה מאוד מעניינת של הרבי מלובביץ' שאמר רעיון מדהים לגבי החורבן החיצוני, איך הוא אצלנו בגלות הפנימית. בחורבן, כמו שאנחנו יודעים, אין בית מקדש, אין קורבנות, אין... בגלות פנימית, זאת אומרת, אצל בן אדם, יש גם כן החומות נפרצו, משם תמיד זה הכל מתחיל, הכל אפשר לראות, הכל אפשר לשמוע. אין קורבנות, אין שירת הלוויים, אין כתורת, תיקון תפילתי, כתורת לפניך, אין תפילה. אבל כמו בבית המקדש הגשמי, המקום, הדבר הכי קדוש שיש היום בעולם, שיש בכלל, הדבר הכי קדוש שיש, מה הדבר הכי קדוש? תגידו אתם, מישהו יודע מה הדבר הכי קדוש? ספר תורה, תפילין, כותל, בית מקדש. נו יואל, מה אתה מחייך? אתה יודע מה הדבר הכי קדוש?
בוודאי.
נו?
יהודי.
יהודי, יפה מאוד. עוד דבר, עוד דבר, יותר קדוש. אולי, יותר קדוש, קשה לדעת מה זה יהודי. יהודי זה דבר קדוש. הדבר הכי קדוש שיש, החפץ הגשמי, הכי קדוש שיש בעולם, זה ארון הברית. זה ארון הברית. מעל ספר תורה. יש שם גם ספר תורה, יש שם ספר תורה שגם כתב משה רבינו, יש את לוחות מעשה ידי משה, ויש לוחות מעשה ידי אלוקים, והם לא נלקחו בשבי, לא השתעבדו, לא חרבו, הם נמצאים עדיין בהר הבית. זאת אומרת שאנחנו נמצאים היום בכותל ומגיעים בתשע באב, למקום הכי קרוב למה שהיה פעם בית גדול ויפה, ואנחנו יודעים שהעצים והבנים הלכו, הגשמי הלך והרוחני נשאר, אנחנו נמצאים פה בגלל שפעם היה דבר גשמי, אבל אין השכינה זזה, אז גם הדבר הגשמי הכי קדוש היה בבית המקדש, מכל העולם כולו, מארץ ישראל שמתפעלים לירושלים, וירושלים לבית המקדש, ובית המקדש עצמו בקודש הקודשים, המקום הכי קדוש זה שם ארון הברית עם שני הקרובים, זה עדיין קיים. אז גם בליבו של יהודי כש... הוא מרגיש שחרב אצלו...
כשאתה אומר עדיין קיים, תסביר, שפרושו שזה הוטמן במחילות הנסתרות של הר הבית, שאנחנו לא יודעים איפה הם.
חשבתי ברדיו כל חי, כבר כל הקהל יודע דבר כזה בסיסי, אבל אני
חושב... אולי יש איזה אחד או שניים שעדיין...
אולי יש אחד או שניים, אז נגיד כן.
אם הרבה ירושלמי מספרת, שכשרבן גמליאל אחר החורבן, היה מתפלל לכיוון, חורבן בית ראשון, היה מתפלל לכיוון לשכת דיר העצים. למה? כי שם ארון גנוז, במילים פשוטות זה בדיוק מה שאתה אומר, שכשאנחנו באים לכותל, אנחנו בעצם קרובים לדבר הגדול ביותר שגנוז שם, ארון הברית, בצורה הגשמית שלו.
כן, הרמב"ם כותב את זה ממש בכל בית הבחירה, בצורה הברורה ביותר, הוא אומר שמלכתחילה בנו לארון הברית שני מקומות, שלמה המלך, כשהוא בונה את בית המקדש, כולם שמחים, מבסוטים, גם הוא כמובן, עם כל זה עם רגליים על הקרקע, כמו יהודי טוב, יודע שיום יבוא ויהיה חורבן, והוא מראש מכין במתמוניות הר הבית, מקום כזה שרק כנראה שלמה החכם מכל האדם ידע איך להחביא בצורה ששום אויב זר לא ימצא, והוא מעביר את זה את המגילת סתרים הזאת, את המתמון מבין הוא מעביר את זה לבניו אחריו, עד שזה מגיע ליושיהו המלך שהוא, יש את הסימנים שהוא קולט שהחורבן הולך ומתקרב, שפן הסופר הקריא בפניו, מה שהיה שם, ואז יושיהו דבר ראשון מחביא את הדבר הקדוש ביותר, שם במתמוניות הר הבית, ששם זה עומד עד היום. בבית שני אפילו לא היה את זה שם, בקודש הקודשים זה עמד, במתמוניות הר הבית, ושם זה עדיין עומד שם גם היום. אז אומר אלינו, בגלות הפנימית שלנו, שגם יהודי שמרגיש שהכל חרב אצלו, לפעמים זה יותר קל להגיד את זה על מישהו אחר, אבל זה על עצמנו לא פחות, אומרים, אין לו שום דבר. אבל בפנים, הדבר העיקרי, הכי חשוב, אותם כוחות, כמו שדיברת הרב ישי, אותם כוחות פנימיים, אותו קשר עם הקדוש ברוך הוא, הכי פנימי והכי חזק של בן ואב, הוא קיים, ואותו נשאר רק לגלות. ורק אני אגיד עוד מילה אחת, דיברנו על גלות, על גאולה, על מה זה בכלל כל ה... הרי אנחנו נמצאים כבר, נמצאים בירושלים, נמצאים בארץ ישראל, נמצאים במקום הזה, בכל זאת, מפני חטאינו, גלינו בארצנו. מה זה בכלל המושג הזה של גלות? אז כמו שהוא אומר, זה כלא. איך זה יכול להיות אצל בן אדם? זאת אומרת, יכול להיות אדם גם כן שהוא עבד, ויש לו את החיים הכי יפים בעולם. יכול להיות אדם שהוא לא עבד, והוא עובד מאוד מאוד קשה. הגלות לא נמדדת, השיעבוד לא נמדד לפי הקושי של בן אדם. יכול להיות אדם שעובד קשה מאוד לפרנסתו, והוא עשה את זה מבחירה. ויכול להיות שהוא גם הוא עצמו עבד, הוא עבד לעבודה שלו, הוא משועבד לעבודה, משועבד לכסף. ויכול להיות שהוא נהנה והוא מאמין במה שהוא עושה וטוב לו, גם אם זה מאוד קשה. ויכול להיות אדם שהוא משדרן רדיו ובחדר ממוזג, אבל הוא עושה את זה לא בגלל שהוא מאמין בזה, הוא צריך לרצות מישהו, הוא עבד של משהו, והוא לא עושה את המקום האמיתי, כמו שאמר הרב יואל, זה לא הבית שלו. הוא עושה דברים והוא בגלות. הגלות במובן הכי פשוט של הדברים, שאדם לא נמצא במקום הטבעי שלו. המקום הטבעי של יהודי זה תורה, זה מצוות. זה הגאולה של הנפש, וזה מה שמביא את הגאולה הכללית במהרה.
הייתי מוסיף עוד נקודה. זה לא רק לקיים תורה ומצוות, כי ההבדל בין גלות לגאולה, זה האם אתה עושה את זה באמת מתוך תחושה שזה אתה, או שאתה עושה את זה כמשהו שאתה נמצא במקום אחד, ואתה עושה משהו אחר. ומהותה האמיתית של הגלות זה, ותהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה. מה שנקרא, וליבו בעל אימו. אתה מתפלל, ואתה לומד, ואתה מקיים מצוות, אבל אם נבדוק איפה אתה באמת, מה מלהיב אותך,
איפה הבית שלך,
איפה החיים שלך.
אתה מזדהה עם זה.
כן, אז יש הרבה אנשים שכל השנה, הם נגיד בחורי ישיבה, הם יושבים בישיבה ולומדים והכל, אבל הם מחכים כבר לבין הזמנים.
לגמרי, לגמרי. במובן הפשוט של הדברים, אז זה תורה ומצוות, אבל כמובן שאנחנו מקיימים תורה ומצוות, זה איפה אנחנו. יש את הסיפור הידוע על אותו חסיד של הרבי המערש, רבי שמואל מלובביץ', רבי שמואל שניאוסון, אז היה חסיד שלו שהיה סוחר, וכאיש סוחר הוא היה הולך עם בגדים של סוחר במקומות שבהם הוא הלך, עם חליפה קצרה ועם בגדי סוחר. וכשהיה מגיע לרבי פעם בכמה זמן, והיה נוסע לרבי, אז הוא היה מתלבש כמו חסיד, עם לבושי החסיד. יום אחד אמר לעצמו, אני עושה שקר בנפשי, יום אחד אני הרי כל הזמן מתהלך כמו סוחר, פתאום אני מגיע לרבי ואני עושה הצגה, אני פתאום מתחפש, ואז הוא לבש את הבגדים של הסוחר, ובא עם טעם לרבי כמו שהוא תמיד, ככה אני אמיתי. אמר לו הרבי המערש, אמר לו משפט מאוד חריף, אמר לו, תמיד ידעתי איך אתה לובש בחוץ ואיך אתה לובש בפנים. חשבתי שכאן זה הבית האמיתי שלך, כאן אתה הולך כמו שאתה באמת, ושם אתה עושה את ההצגה. עכשיו אתה מראה שההצגה היא הייתה כאן. זאת אומרת, גם יכול להיות בן אדם שעושה הכל, ויכול להיות שעושה באמת הרבה דברים גם כן, מעבר לתורה ומצוות בחיי היום יום, ויכול להיות שבזמן, בכמות, הוא עושה יותר דברים ממקום אחר. אבל איפה העיקר אצלו, איפה האיכות אצלו, איפה הבית שלו, איפה הבית מקדש הפנימי, זה המקום שעליו הוא צריך לעבוד.
טוב, אז הרב רסקין תיאר לנו להפליא את מושג הגלות, הגלות הפנימית. עכשיו הרב בייץ', איך יוצאים משם?
האמת היא שהתשובה תמונה בגוף השאלה, כי במושג גלות פנימית תמונה גם התשובה. זה נשמע רע, אבל יש פה הרבה טוב. כי לימדו אותנו תמיד שהפער בין גולה לגאולה זה בסך הכל א', זו אותה מילה. כי זו אותה מציאות רק שהערת אותה בצורה אחרת. אם נלך אחורה קצת, לראשית הימים, ונחשוב, הרי כל דבר בעולם צריך מקור ושורש, מה השורש לחורבן? הרי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, דבר שהוא לא נתן לו מקום, לא יכול לקרות. איך נוצר מצב שבו בעולם יכולה להיות מציאות של חורבן? כתוב שהקדוש ברוך הוא בעצמו, מעיד על עצמו, שהוא יצר חורבן בעולם. ופעם בחודש, הביאו בבית המקדש חטאת ראש חודש, קורבן, והקדוש ברוך הוא אומר, הביאו עליי, חטאת ראש חודש מפני שמיעטתי הלבנה.
אביר עלי כפרה על שמיעטתי את הירח.
אומר הקדוש ברוך הוא, אני עצרתי מציאות של חוסר. כביכול הקדוש ברוך הוא עשה חטא. הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות חטאים. הכוונה היא, יצרתי מציאות...
שאגב, זה מסביר לנו קצת מה זה מושג חטא, למשל, חטא אצל צדיקים.
חטא הכוונה בלשון הקודש, חטא משמעותו חיסרון. כתוב, דוד ושלמה, אנשים חטאים.
והיינו אני ובני שלמה חטאים. חטאים. זאת אומרת חסרים.
חטא משמעותו חיסרון. הקדוש ברוך הוא יצר חיסרון בשביל מה? כדי שאנחנו נמלא אותו. זו המשמעות, זה המשמעות של חטא של חיסרון. חורבן נועד בשביל שנוכל להרחיב. חורבן והרחבה זה גם אותה מילה. הקדוש ברוך הוא יצר מציאות של חורבן, כדי שניבנה מתוך תוכה. כתוב שמשה רבינו שבר את הלוחות, כי הוא ראה שהלוחות הראשונות הם גדולים מדי מהכיל. בני ישראל לא יכולים להכיל אותם. אז הוא שבר את הלוחות. אומר בעל התניא בלקוטי תורה, לשבור את הלוחות משמעותם להשביר. מה הפירוש להשביר? אנחנו יודעים שיוסף הוא המשביר בר. הכוונה הוא מסביע. הוא משפיע שפע. כשאתה רוצה להכיל תינוק באוכל, אתה צריך לשבור את האוכל. הכוונה לתת לו את זה במינון הנכון, כדי שהוא יוכל לאכול את זה. ככה הוא מפנים את זה. וזה מה שגורם שהוא יגדל. אז משה רבינו שבר את הלוחות, פשוט הקטין את זה למינון כדי שבני ישראל יוכלו לאכול את זה. הקדוש ברוך הוא יכל לברוא עולם מושלם, אבל זה לא העניין. הוא רוצה שאנחנו נפנים את העניין הזה, וזה ייבנה מתוך תוכנו. לכן הוא יצר חורבן, שזה חטא וחיסרון, כדי שאנחנו נשלים אותו. אני, אתה יודע, תמיד בהרצאות על זוגיות, אני אומר לאנשים, כשאתה מגלה חיסרון אצל בן הזוג שלך, אתה מתפוצץ מכעס. אבל אתה מפספס את המטרה. הסיבה שיש חיסרון לאותו אדם, זה כדי שתהיה לך כניסה אליו. אם הוא יהיה מושלם, אין לך מה להוסיף לו. וסיוט לחיות ליד אדם מושלם. אז הקדוש ברוך הוא ברא את האדם שלצדך חסרוני, כדי שתוכל להיכנס לחייו ולהשלים. אתה התשובה על החסרונות שלו. הקדוש ברוך הוא יצר חטא, יצר חיסרון, יצר חורבן, כדי שנוכל להרחיב, הרחיב ממקום ההולך, כדי שנוכל אנחנו לבנות את המשכן בתוכנו, בתוך הגולה הזו, להכניס את האלף. ואז אותה מציאות. לעשות גאולה מתוך תוכנו.
וזה אחד הדברים שבאמת החסידות מאוד מדגישה, שכשאנחנו רוצים להביא את הגאולה הכללית, אז חלק מהעבודה היא גם להביא את הגאולה הפרטית לעצמנו. כשאנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יאיר בעולם בגלוי, קודם כל שהוא יאיר בגלוי בנו עצמנו, בכל אחד מאיתנו. כשהרב אלגזי דיבר קודם על הכלא, שאנחנו נשחרר את השבוי שנמצא בכלא, בשבוע שעבר למדנו מאמרי חסידות שעוסקים בפסוק שאיתו סיימנו את הפטרת שבת חזון, ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. ומה זה ציון? מסבירה החסידות, ציון הכוונה היא לנקודת הנשמה, לעצם הנשמה, שהיא לא נמצאת בשוויה, זו דרגה אחרת שהולכת לשוויה, אבל היא זקוקה לפדיה. למה? כי היא נמצאת בכלא, היא נמצאת במצב שבו הגוף והנפש הבעמית חוסמים אותה. אז יש מצוות פדיון שבויים, כל אחד ואחד מאיתנו, להציל, לבדות, להוציא מהשבי את הנשמה, כלומר, אותי עצמי, כן? וכאשר אתה גואל את עצמך ומביא גאולה לעצמך ומאיר את האור האלוקי בנפש שלך, בזה אתה מקדם את הגאולה הכללית של עם ישראל.
בהרצאות שנעשות, הרי באמת הם נושאים מופשטים מאוד, וגאולה וחורבן ובנייה. לעתים אני שואל את האנשים שכרגע עוד אין להם כל כך ידע ביהדות, שאלה פשוטה, אתה לא תוהה מה המארג שסביב חייך אומר? למה השם שלך הוא כזה, הגובה שלך הוא כזה, אתה גר דווקא פה בכתובת מסוימת, יש לך כמה ילדים, מספר מסוים, יש לכל דבר כזה משמעות. בגלות, אתה חי בחושך, אתה לא רואה את זה. כשתבוא הגאולה, פתאום כל הפסיפס הזה יהיה באמת נוכח מול עיניך, ותבין איך אתה, הפרט שלך, משלים את העולם כולו. כשאדם יבין את זה, הוא יבין כמה משמעות חייו חשובה לעולם, גם זו גאולה. זו גאולה כללית שצומחת מתוך גאולה פרטית.
טוב, אנחנו כבר מתקרבים לסיום השעה, זה עובר מהר. בואו נעשה ככה סבב סיום. מה אנחנו יכולים לצאת מכאן עם המסר, אחד הדברים המרכזיים של תשעה באב, זה לסלק מאיתנו את סיבת הגלות והחורבן, שזה אחת הסיבות המרכזיות, זה עניין של שנאת חינם, ואיך אנחנו יכולים להרבות אהבת חינם. אז אתם גם עוסקים בזה בהרצאות שלכם, גם, זה גם קשור לפעמים, זה יכול לקרות גם בתוך משפחה וכדומה. כל אחד שיחשוב על איזושהי נקודה, מה אנחנו יכולים לעשות כדי להתגבר על שנאת חינם ולהרבות אהבת חינם. הרב אלגזי, בבקשה.
אם אני מחבר את השאלה שאתה שואל לכל מה שנאמר פה, ברגע שאנחנו נסתכל פנימה, ברגע שנסתכל על הזולת, בנקודה הפנימית שלו, יש לו נשמה אלוקית. יש לו, כמו שנאמר פה, דווקא בגלל שהוא לא שלם, דווקא בגלל זה הוא מעניין, דווקא בגלל זה כיף לי להתחבר עם האישיות שלו, וטוב לי להיות בחברתו. ברגע שאנחנו נסתכל בפנימיות של הבן אדם, גם בצורה הגשמית וגם בצורה הרוחנית.
אבל כל הבעיה שלא כיף לי איתו, שהוא מרגיז אותי.
לא כיף לי איתו בגלל שאני מסתכל עליו בצורה חיצונית. בגלל שאני מסתכל על הדברים בצורה חיצונית. ברגע שאני מבין שהוא משלים אותי, ברגע שאני מבין שהוא דווקא גורם לפה, לפאזל מעניין, לדבר מיוחד שגורם להרמוניה, זה מה שיגרום לי להתחבר אליו גם ברמה הגשמית, גם ברמה של הנפש הבהמית, ויותר מזה כשאני רואה את הנשמה שלו, ומתחבר בצורה של הנפש האלוקית.
הרב רסקין, איך אפשר לאהוב גם מי שהכי מרגיז אותי?
איך אפשר לאהוב גם מי שהכי הכי מרגיז אותי? אז האמת היא, א', זה יפה על השאלה, כי בדרך כלל כשמדברים על שנאת חינם, אז אנשים רגילים לדבר על הכיתוב בעם, ועל ההדתה, ועל המזרחים והאשכנזים, ושנאת חינם זה באמת אנחנו, אני וזה שהכי מרגיז אותי.
יש פתגם של הבעל שם טוב, של אהבת ישראל זה לאהוב יהודי שנמצא בקצה העולם, שאתה אפילו לא יודע
לקיום. אפילו לא מכיר אותו.
אומרים, זה מאוד קל. בוא תאהב את היהודי שיושב לידך בבית הכנסת ומרגיז אותך.
אז השאלה היא בדיוק כמו שאמרת, שנאת חינם, זה אני לזה שהכי מרגיז אותי, כי זה לא חינם, הוא הכי מרגיז אותי, זה בכלל לא חינם, זה הוא השם בהכל. וכאן החוכמה היא באמת לראות איך השנאה היא כן חינם. כי זה מתחיל ממני, לא בו, אני לא אמור לתקן אותו. יש את הסיפור המפורסם, יש עליו הרבה מאוד, אין זמן לסיפורים עכשיו, כן?
נכון, זמן אנחנו קצר, ממש בסיום.
אז אנחנו פשוט נעבור לרב יואל בייץ'.
יפה, הרב בייץ'.
אני אתמצאת את זה במילים, ואהבת לרעך אפילו אם הוא כמוך. מאוד קל לאהוב אנשים נורא נורא רחוקים, אלה שכמוך, שהם בבואה שלך ומרגזים אותך, תתחיל לחבק אותם, תתרגל את זה, זה פשוט יעבוד, כי אתה והם דבר אחד.
אז זאת באמת עבודה שכל אחד מאיתנו צריך לעבוד, כי כפי שאמרנו, מה הבעיה של שנאת חינם, כשאנחנו לא, אנחנו לא, אנחנו בעצם אומרים, לא, זה לא חינם. זה, יש סיבות, יש סיבות אמיתיות, יש סיבות מוצדקות.
לא מודים בזה.
והאמת היא שבאמת זה חינם, כי בסופו של דבר, את הבן שלך, למרות שהוא מרגיז אותך, אתה אוהב. וככה צריך לאהוב כל אחד ואחד מישראל. ושהשם יעזור באמת, שאנחנו נזכה שבשנה הבאה כבר נחגוג כאן, עוד לפני השנה הבאה, שמשיח יבוא כבר היום, ואז תשעה באב הזה יהפוך ליום חג וליום מועד וליום שמחה. תודה רבה לכם, הרב יואל בייץ', הרב שניאור אסקין, הרב ישי אלגזי, ולטכנאי רועי קנטן, ותודה למאזינים שהייתם איתנו.